דף נ"ה עמוד ב', חמש שורות מלמעלה, מי טבעי. אנחנו למדנו במשנה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, בין תנא קמא לרבי יהודה, כמה קנים בכף היו לנו בהיכל. זאת אומרת, בזמן שכהן גדול הולך לתת את הדם של הפר או של הפעיר, הרי הוא צריך להניח את הדם השני, להניח את זה על הקרקע כמו שהוא אי אפשר, מכיוון שהתחתית של הכל היא עגולה. אם הוא יעמיד את זה ככה וישפך, אז תקנו לו מתקן כאן, שבמתקן הזה מעמידים את הכלי עם הדם. השאלה היא כמה כאלה היו במקדש. האם היו לנו בהיכל שניים, מניח את של הפר נוטלת של הפעיר, מניח של הפעיר נוטלת של הפר, או שהיה אחד בלבד, ואותו אחד אנחנו צריכים להרים את הקיים ולהניח את זה שסיימנו איתו את המלאכה. מחלוקת רבי יהודה ותנא קמא. אומרת על זה הגמרא, אליבא דרבי יהודה למדנו שבשופרות, בקופות צדקה שהיו במקדש, 13 שופרות, לא היה שופרות לקיני חובה, היה רק שופרות לקיני נדבה. וההסבר למה לא היה שופרות לקיני חובה, כי אנחנו חוששים מפני התערובת, כי עלול להיווצר מצב שאדם יטיל מטבע לקן של החובה במקום לקן של הנדבה, או בהפך, והרי זה שני פעולות שונות, נדבה ושתיהם עולה, בחובה זה אחד עולה ואחד חצת. אז כדי למנוע את התקלה לא עשינו כן מיוחד עבור חובה. חובה באים לכהן ומשלמים. שואלת הגמרא, מה הבעיה? שיבוא ויכתוב באותיות גדולות חובה ונדבה. מתרס את הגמרא, הנה למדת כזה דין במשנה. ראינו במשנה מבואר שהיו רק כאן בקוף וכף, כאן אחד ולא שניים. למה באמת אני בדיימת לא היה עוד אחד? כי אני חושב שמה יבואו להתבלבל ולערב. מה פירוש? תכתוב למעלה דם הפר, תכתוב בשני דם הפעיר. אלא מה? שרבי יהודה לא סומך על כתיבה. אז אם רבי יהודה לא סומך על כתיבה, אז גם שם לגבי שופרות רבי יהודה לא סומך על כתיבה. עכשיו הגמרא רוצה לברר אם באמת רבי יהודה לא סומך על כתיבה. שואלת הגמרא, מי טבעי. למדנו משנה במסכת שקלים, 13 שופרות היו במקדש, 13 קופות צדקה. המטרה, והיה כתוב עליהם שקלים חדשים, שקלים חדשים, כי הרי הדין הוא שכל שנה ראש חודש אדר מכריזים על השקלים, כדי שבראש חודש ניסן יוכלו להביא את הקורבנות ציבור מהכספים החדשים, מהתרומה החדשה של הלשכה. היה קופה, ושם בקופה מי שהספיק לשלוח עד ראש חודש נפלא, מי שלא שלח עד ראש חודש, אז מתי שהוא מגיע לביקור במקדש הוא מביא את הכסף עד ראש חודש ניסן של השנה הבאה, ואת זה הוא מניח בקופה שעליה כתוב שקלים חדשים. יש קופה נפרדת שעליה כתוב תקלים עתיקים, זאת אומרת מי שלא הספיק להביא באותה שנה, אבל יש לו חובה, הוא צריך להביא את המחצית השקל שלו, כי הרי אנחנו תרמנו בשבילו. כן, אין לזה גבולות. באותו רגע שעברה שנה, מכיוון שאתה היית שותף בקורבנות הציבור, יש לך חובה, אתה צריך לדאוג למלות את החוב שלך. אבל להניח את זה בקופה החדשה אי אפשר, כי אי אפשר להשתמש בכספים של השנה שעברה. אז עושים קופה נפרדת, שם שמים את המטבע הישן, וזה שיערי הלשכה, שאם זה היו עושים את צורכי העיר כפי שמבואר שם במשנה. קופה שלישית וכינים, קופה רביעית וגוזלי עולה. וכאן נחלקו רבי יהודה וחכמים במשנה בשקלים, למה מיועדת הקופה שעליה כתוב קינים, ולמה מיועדת הגוזלי עולה. לפי רבי יהודה, שהרי מבואר שלרבי יהודה לא היה קיני חובה, רק נדבה, אז שכתוב קינים ותורים, שתי תורים לנדבה, שכתוב גוזלי עולה ושתי בני יונה, שגם הם באים לנדבה, שניהם עולה. חכמים חולקים שם ואומרים לו, קינים זה לחובה, וגוזלי עולה זה לנדבה. ובכינים שמים גם תורים וגם בני יונה, ובנדבה שמים גם קינים וגם בני יונה. כמו כן, קופה חמישית ועצים. מי שרוצה לתרום עצים למערכה, אם הוא לא מפרש לנו, המינימום זה שתי גזרי עצים, ולבונה, קופה שישית, מי שמעוניין לבוא ולתת מנחת לבונה, אז הוא מביא לבונה, וזה מקטירים על גבי המזבח. וזהב לכפורת, קופה שביעית. מזה היו עושים את כלי הקודש. ולכן זה נקרא זהב לכפורת. כאשר רש"י מביא מהגמרא שמה בשקלים, שהמזרקות, דהיינו הכלי שבו מקבלים את הדם לצורך זריקה על גבי מזבח, המכונה מזרק מלשון זריקה, זה לא כלי מיוחד שמעבר לזה שאמרנו שאין לו תחתית כדי שהוא לא יוכל לשבת, אבל המזרקות עיקרים, השם שלהם, המונח שלהם נקרא כיפורי זהב, ככה מובא בספר עזרא. ולמה זה נקרא כיפורי זהב? כיוון שהכהן שמזה את הדם לא יכול לעזות פעמיים מאותה טיפה. יש דין שהוא צריך לנגב את האצבע, מה הוא עושה? לוקח טיפה אחת ומזה, ואת מה שנשאר על האצבע הוא מנגב על הקצה של הכלי. זה נקרא כיפורי, כן? מנגב את האצבע. חוץ מזה, היו בשישה לנדבה, עוד שישה סופות, שעליהם היה כתוב לנדבה. למה דווקא שישה? יש כמה טעמים רש"י אצלנו מזכיר, מכיוון שיש לנו 24 משמרות, כל משמר יש לו שישה בתי אב, למנוע מחלוקת, כיוון שיבוא בית אב אחד ויגיד, אני כל היום עסקתי בענייני חובה, לא היה לי זמן להתפנות לענייני נדבה, אבל אנשים הביאו כסף לנדבה כדי שאנחנו נקנה בזה עולות, העולות עולות על המזבח, והאור שייך לכהנים, למשמרת, לבית אב. אז למנוע מחלוקת, כל בית אב היה לו קופה משלו, וזה הקופת נדבה שלו, את האורות הוא מקבל. הנוגע לענייננו, מבאר את המשנה, תקלים חדיתים אלו שקלים של כל שנה ושנה. תקלים עתיקים משלוש שקל לשתקה שנה שעברה, ישקול לשנה הבאה. קינים הם תורים, גובלי עולה הם בני יונה. וכולן עולות דברי רבי יהודה. זאת אומרת, המשנה מדברת על איבא דשיטת רבי יהודה. גם רבי יהודה מודה שהיו 13 שופרות במקדש. ואיך אתה יודע איפה להשים את המטבע? האם להשים את זה בתקלים חדיתים או בתקלים עתיקים או להשים את זה בתורים או בבני... איפה אתה פעם? התשובה היא כי כתוב. כתוב מלמעלה שלט יפה, קופת תקלים חדיתים, קופת תקלים עתיקים וכולי. או, ושואלת הגמרא, אז איך אתה רוצה להגיד שרבי יהודה לא סומך על כתיבה? הנה, כתוב ועל סמך זה מחלקים. אז רבי יהודה לא חושש להחלפות, הוא לא חושש שבמקום להביא מחצית השקל ולהתאים את זה בקופה של מחצית השקל, אתה תיתן את זה לגבי כן לחובה, שזה חטא, שזה יהיה חולין בהדרה, או שתיקח תקלים עתיקים ותשים את זה בתקלים חדיתים, בתקלים החדשים, ותעשה שיבוש בקורבנות ציבור. לא חוששים, כי כתוב. נופל. שם אם אתה תיקח בטעות עתים מטבע שלא שייך לחובה, במקרה לפי רבי יהודה אין חובה, אבל אני לקחתי סתם דוגמה. לו יצויר, או תיקח את השקלים החדשים, ובמקום להתאים שקלים חדשים, תשים שקלים ישנים. קלקלת את הקורבן ציבור. אומרת הגמרא, כי את הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל אמר, אמרי במערב הגזרה משום חטאת שמתו בעליה. לא. זה באמת לא בעיה של כיתוב שם. ודאי שרב יהודה סומך על הכתיבה. אז מה הבעיה של רב יהודה? שאם אני אבוא וישתמש ב... קופה שעליה יהיה כתוב קינים לחובה ועלול להיווצר מצב שמישהו אולי ימות ואם הוא ימות זה חטאת שמתו בעליה חטאת שמתו בעליה הלכה למשה מסיני יוליך הנאה לים המלח את הכסף צריך להשמיד מה יקרה? יקריבו חטאת שבכלל דינה להיות מחוץ למזבח אז למנוע את התקלה הזאת אז יש לי פתרון הפתרון זה שאני אקח את כל הקופה ויוליך לים המלח אבל זה אני לא מעוניין, הרי אני לא יודע אם מישהו מת או מישהו לא מת. אז כדי למנוע תקלות, כל אחד מביא בנפרד את החובה שלו לכהן. אומרת הגמרא, ומיכה אישינן. אז מה אתה חושש? שאולי ימותו הבעלים, ואם ימותו הבעלים, תיווצר תקלה. רגע, אנחנו כרגע לא דנים על הכאן. עכשיו אנחנו שכחנו מהכאן. כרגע אנחנו דנים רק ביחס לקופות. למה באמת לא היה קופה של חובה? לא בגלל שאני חושב שיתערבו כמו שחשבתי בהתחלה, אלא החשש שלי לא מתערבים, כי כתוב, שכתוב לא מתבלבלים. כתוב. אלא מה הבעיה שלי? למה לא שמתי כן לחובה? כי חששתי שאולי מישהו ימות. אומרת הגמרא, וכי חוששים שמא ימות, ואתנן. משנה במסכת גיטין דף חבד. אומרת המשנה, שולח חטאתו ממדינת הים, המשנה מביאה שלושה דוגמאות. אחת מהם, השולח חטאתו ממדינת הים, שם הנידון זה לגבי גיטין. השולח גט ממדינת הים. ושליח הולכה. הוא צריך למסור את הגט האישה והיא מתגרשת בארץ ישראל. אבל אולי אם מת הבעל והאישה הזאת איננה גרושה אלא אלמנה, מאיפה אני יודע מה הדין שלה? אבל זה כתוב, השולח חטאתו ממדינת הים. עכשיו אני מביא חטאת, חטאת שמתו בעליה זינה למיטה. בפועל מה עושים? מקריבים אותה בחפצת שהוא קיים. כי לא חוששים שם המת. כמה זמן לוקח להביא חטאת ממדינת הים? המינימום, שבוע, שבועיים, הרי הם נפעו באונייה, משם הם צריכים לעלות על החמור, לצעוד לירושלים, זה לוקח זמן. אז גם בטווח של שבוע, שבועיים לא חוששים שם המת. אבל כשאתה בא לדבר על טווח של יום אחד, אתה חושש שם המת? עונה מה אתה צודק. אלא, רק לפני תרוץ הגמרא, תוספות במקום שואל שאלה. תוספות שואל, עוד לא עמינו תשובה. אנחנו באמצע מפה ומתן. אנחנו מחפשים לדעת מהי הסיבה שלא היה כן לחובה, שכחנו מהמשנה שלנו. לא, לקשר בהמשך. הרגע, הגמרא לא רוצה להיקשר, אנחנו לא מתקשרים. מה שכן כתוב בפנינו, למה באמת אין כן חובה? כי אני חושש אולי ימות, ואם ימות אי אפשר להקטיר את ה... להעלות את החטאת, כי זה חטאת שמתו בעליה.
אם חטאת הכהן ולא להחטאת, אני חושב.
כן, אבל...
לא יביא עד שהכהן מתקדר.
אז יכול להיות שפה הכהן יגיד לו, תשמע, תישאר פה במקום. או, שזה לפחות לא תקלה כללית, זאת אומרת. הגמרא לא מגיע לזה. הגמרא לא מגיע, כי עוד רגע מיד נחזור הלאה. מסיר, מעלה על גבי מזבח. כן. כן. נכון. אז באמת עושות בא במקום ואומר, רגע, אבל הגמרא בגיטין אומרת, מתי הדין הזה השולח חטאתו ממדינת הים אני לא חושש, ורק במקרה כזה שהיא לא הגיעה לגבורות. הוא עדיין לא בן 80. ימי חיינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. שעדיין לא הגיע לגיל 80. אבל אם הוא הגיע לגיל 80, שם אני כבר לא סומך על זה שהוא לא מת. כיוון שזה כבר הזמן, על אף שהגמרא אומרת, שאם הוא הגיע לגיל 90, לא, גיל 90, שם הגמרא אומרת, כיוון דאיפלי גיפלי, מלאך המוות כבר שכח אותו. אז אומרת, אז אני לא חושש. אבל בין 80 ל-90 אני חושש. אומר על זה תוספות, אז אולי זה הסיפור שלנו, אומר תוספות, אין סברה דלי חושקו להי, דלא שכיחו. בדיוק בן אדם בן 80 הגיע בתור יולדת, או בן אדם בן 80 הגיע בתור זב וזבה. זה חשש רחוק מאוד. זה לא זה בלבד, זה שהוא בא עוד מילה וגם שהוא מת. שניהם ביחד לא. אם המתוספות אומר, הגיע לגבורות, זה דין רק לגבי מביא גט. לפום החומרה הרבה שיש לנו לגבי גיטים, חומר של אשת איש, שם אנחנו אומרים שאנחנו חוששים. מה אנחנו חושבים? אולי הוא מת. בעזרת השם בגמרא בגיטין.
זה סיפה טובה.
אנחנו מדברים ביבמה, ידוע, ידוע. ודאי, ודאי. הנידון הוא מול ייבום. מול ייבום. הגמרא תבהיר, אנחנו רק עכשיו משאילים את הסוגיה. אז לגבי חומרה של אש דית חששנו. אבל לגבי חטאות, זה לא כזה דבר חמור. עליו שזה יכול להיות חטאת שמתו בעליה, אבל זה לא חומרה כזאת שחששנו אפילו לאדם כזה. הנוגע לענייננו אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות שזוהי הסיבה, שמא ימות, כי שמא ימות זה לא חשש. מתרצת הגמרא, אלא משום חטאת שמתו בעליה ודאי, לכן לא התעסקתי קודם עם התשובה של הגמרא. אומרת הגמרא, זה לא מדובר על הספק, מדובר על הוודאי. נצייר את הציור כפי שדיברנו בארוחה במסכת צפחים. ערב חג הפסח, לערך 15,000 קיני חובה מגיעים בו ביום. כל היולדות של אותה שנה שהגיעו כיום מחוץ לארץ, או אלה שהגיעו מהמקומות הרחוקים בארץ ישראל, כל הזבים, הזבות, כל האלה שהיו תומת מקדש וקודשיו, שבועת ביטוי וכדומה, כל אלה שצריכים להביא כן, כולם חייבים היום לעשות את החובה שלהם, על מנת שבערב הם יוכלו להשתתף באכילת הפסח. נו, מתברר לנו שאדם ירד מלמעלה, לא עלינו ללחם, תאונת דרכים, זה המצב, מת. מה נעשה עכשיו? ניקח את כל ה-15,000 קורבנות חובה ונשליך לים המלח. כי הרי מעורב פה מישהו שוודאי מת, וזה חטאת שמתו בעליה. וחטאת שמתו בעליה, אז יוליך המעלה לים המלח. לכן לא יצרתי קופה שנקראת קופת חובה. אז מה? שכל אחד בא באופן פרטי. אז הכהן שקיבל באופן פרטי את הזה כתף הזה, הוא יוליך המעלה לים המלח. אבל שאר הכספים אין לי שום בעיה. אומרת הגמרא, אני גם עדיין לא מבין. ונברור ארבע זוזי, ונשדי במאיה, והנך נשתרו. אומרת הגמרא, עדיין אין לנו בעיה. איפה הבעיה שלך? תציג את הבעיה. כי אתה חושב שאולי הוא מת. ידוע לך, זאת אומרת, ודאי מת פה בן אדם, אין בעיה. גש לקופה, תוציא באופן שרירותי ארבע זוזים, אני לא נכנס עכשיו מחלוקת רשי תופות. מה זה ארבע זוזים? אבל ארבע זוזים, לבחינתנו, לצורך הבנה, מדובר על פרדה. כל כן מורכב משתי פרדות, פרד. מה יש לנו בכן חובה? חטאת ועולה. העולה אין לי בעיה. כי גם אם עכשיו זה לא בא בתורת חובה, זה יבוא בתורת נדבה. חטאת בנדבה אין. מה צריך לעשות חטאת שמתו בעליה? יוליך הנאה. תוציא ארבעה זוזים, שלח את זה לים המלח, כן תחלה אותו, ותמשיך לעשות את סדר העבודה כרגיל. איפה בדיוק הבעיה שלך? וזה בהנחה. שאני סובר שיש מושג שנקרא יש ברירה. מה אומר לי יש ברירה? יש ברירה הבא ואומר, הוברר הדבר מלמפרע, שזה היה החטאת של אותו אדם. הוברר הדבר מלמפרע, שזה היה חטאתו. אומרת הגמרא, אתה אומר נפלא, אבל רב יהודה לפלי ברירה. זה תירוץ מסוים, אבל מה לעשות שרב יהודה סובר אין ברירה. ואם רב יהודה סובר אין ברירה, אז אי אפשר להוציא ארבע זוזים. אז היית גומר לי את כל הקופה. הדרך היחידה זה לא לעשות קופת חובה, אלא שכל אחד ייתן בנפרד. זה תודה. למה? מה? אבל לא, הוא מקריב... לא, לא. הוא מקריב לשם מישהו.
נכון,
לא, זה לא. כי מי קובע מה חטאת ומה עולה בפועל? הכהן. לא. הכתף זה הדין, למשל. אדם שהפריש מעות לחטאתו ומת, זה יוליך הנאה לים המלח. הפריש מעות לעולתו, בא בתורת נדבה. הכתף מקבל קדושת חטאת. לא, גם אם אני לא יודע. לכתף יש קדושת חטאת. זה כן. פה לא, פה אני נותן לכהן לברר, אבל ברור שמעורב פה. אז זה המשנה בקינים, זה לא עובד בדיני ברירה. זה לא עובד על סמך ברירה. כן או לא? אבל אם אני סובר אין ברירה, להוציא מבפנים אני לא יכול. זה הדין הפשוט. זאת אומרת, אני יכול להיכנס לזה, אבל אם אנחנו מדלגים על זה כרגע, זה הביאור של הגמרא. כן יש מקום לשאול, לא רציתי כבר, אבל אם כבר אתה מעורר, אז באמת הראשונים במקום, הרקבה, תופות ישנים פה דוחף את זה ברמז, יש פה דבר מאוד מוזר. ננסה להסביר. מה יקרה? התערבב לי 30 חתיכות בשר כשרה ושתי חתיכות בשר נבלה. אין פה ביטול ברוב. איך 2 ב-30 לא מתבטל? 1 ב-60 במקרה, במין במינו, אבל אי אפשר לבטל. כן, אי אפשר לבטל. כן, מדרבנן, ודאי, והוא בסדר גם מדאורייתא פה, אבל לא משנה. בסדר, מדרבנן. אי אפשר לבטל, לאכול את זה אי אפשר. מה הבעיה? בוא נגיד, יש ברירה. נוציא שתי חתיכות, ונגיד, הוא בא הדבר מן המפרע, שזה היה בשר נבלה, וזהו. אבל שם זה לא מדיני ברירה. לא מדיני ברירה. אני שואל למה, לא עוד פעם, במקום שאי אפשר להשתמש ברוב, תיתנו איזה מקרה שאתם רוצים, אבל במקום שאי אפשר להשתמש ברוב, למה שאני לא יוכל לבוא ולהוציא חתיכה ולטעון יש ברירה, והובא הדבר מלמפרע שזה האיסור? התשובה היא כי זה בדיוק בלתי אפשרי, כמו שאתה אומר, כי אני לא יכול להגיד יש ברירה על נבלה שהיא נבלה, ולהגיד עכשיו ככה, הבשר השחוטה הופך להיות נבלה, והנבלה הופכת להיות שחוטה. אי אפשר. אז למה במקרה דנן, אוקיי, נחזור לסוגיה שלנו, ולמה במקרה דנן, למאן דאמר יש ברירה, יש אפשרות לעשות ברירה? זאת אומרת, הרי גם פה אנחנו יוצאים מתוך נקודת הבנה, שהכסף של החטאת הוא חטאת, והכסף של העולה הוא עולה. למה זה לא בעיה בזמן הקנייה? כי זה לא בעיה, כי מה שאני קונה אני קובע לו את השם. זאת אומרת, אני בא ואני אומר שהכסף ששילמתי על התור, על הפרידה שבתורכם, על התור הזה, זה הכפי חטאת, כי אני קבעתי שזה החטאת, אבל זה כסף שהיה עומד מראש לחטאת. עכשיו אתה בא ואתה אומר, למה זה אמר יש ברירה? אין לי בעיה, תוציא ארבע מטבעות באופן שרירותי ותאמר שזה היה שלו, מותח אוכן. אם הוא לא היה קובע לזה שם, אתה צודק, אבל הוא כבר קבע לזה שם. מה לא טוב? זה אופציה אחת. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, שהכסף הוא חטאת. למה? כי כשאני מביא את הכסף אני מביא ארבע זובים לחטאת וארבע זובים לעולה. רגע, רגע, לא, אני לא, 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 הכהן שעושה את העבודה לא צריך להכיר אותי. הוא אומר שאותו אדם, הוא לא אומר, כן, אני אומר בשבילו, אותו בן אדם שהביא את הכסף, נקרא לו לצורך העניין ראובן, זה החטאת שלו וזה העולה שלו. כי התורה אומרת שלקבוע את השם חטאת ושם עולה זה או בשעת קנייה או בשעת עשייה. כן, אבל למי? מה אני עושה עכשיו? אני עכשיו לוקח ארבע מטבעות ששייכים בכלל לשימון, ואני זורק את זה לים המלח, אבל הכסף הבעייתי, החטאת שמתו בעליה, נשאר פה בפנים. אם באמת היה נוצר מצב שאחרי שאני עושה את הפעולה אז אני קובע למי שייך הכסף, אתה צודק, אבל זה לא ככה. הרי כשאני שמתי את הכסף, שמתי את הכסף עבור עצמי.
אבל אתה מסביר את זה לפרה.
איך?
מה? אני לוקח כסף, אני אומר הפרה זה עבור פלוני.
מצוין.
מתי שאני אומר את זה, אני לוקח שם את הפרה, ואת הפרה אני זורק.
יפה. כמה פרות תזרוק? למה? אולי זה לא שלו.
מה זה לא שלו? אני הכהן, כמו שאני לא יכול להגיד, זה חקרת לעולה, זה פלוני, זה פלוני.
לא, זה אתה לא יכול. זה אתה לא... איך אתה יכול לקחת כסף שלי ולהשתמש לך? לא צריך ש... עוד פעם, עוד פעם. אני מתחיל עוד פעם. הכהן ניגש לקופה, בקופה יש אלף קינים. בקופה יש אלף קינים. אין שם, אין לה כסף, תדע, אין שמות ואין ריח. אין לה כסף. עכשיו מה קורה? אני מוציא קן ראשון. של מי זה? ינקלה. אני לא צריך להכיר אותו. עבור מי שהביא את הכסף, זה חטאת של אותו אחד, וזה עולה של אותו אחד. עכשיו אני אקח את החטאת הזאת, כי אולי זה המת, והוליך לו ים המלח. יופי. עכשיו כסף חדש. אולי זה של שמעון, שהוא המת. אולי לא. לצד שזה שלו, אני לוקח את החטאת ושולח. זאת אומרת, שכל האנשים שהיו באותו היום, חטאת לא הקריבו. זה הפתרון שלנו. גם... אז אתה אומר משהו חדש. אתה בא ואומר, בוא כל בן אדם שישים כסף בקופה יעשה תנאי ויגיד ככה, אם יהיה תקלה ויצטרכו להוציא כסף מתוך הקופה ובמקרה זה יהיה הכסף שלי, אז אני נותן את זה למת. וגם הרי המת עשה את אותו תנאי, שאם במקרה אני המת אז הכסף שאני אקבל ממישהו יהיה שלי, והכסף שלי יהיה שלו. תשובה מסוימת, אבל זה לא כתוב בגמרא. זה התשובה שאומרים הראשונים. ברים הראשונים ואומרים על כורחך. חייב להיות שהמצב בנוי על מערכת של תנאים. וזה אומר התוספות ראשונים, דיבור המתחיל ונברור ארבע זובי. אומר תוספות מיד, אומר רבי, כשיתנו מתחילה, שיתנו, זאת אומרת, לא אומר, יתנו מתחילה, שאם ימות אחד, יהיו אותם המאות שישליחו לים המלך קדושים בעבורו, ושלא יהיו קדושים לצורך החי. אבל רק בגלל שאני עושה את התנאי הזה, יש מצב של יש ברירה. אם לא היה את התנאי הזה, ואני מסביר פעם אחרונה, זה היינו. הדוגמה שהגמרא מיד תביא זה לגבי תרומות ומעשרות. אדם מסיבה כלשהי לא יכל לעשות תרומות ומעשרות, ואז אני בא ואני אומר, שתי לוג שאני עתיד להפריש, הרי הם תרומה גדולה. מה אני אומר? למען דאמר יש ברירה. אני לא בא ואומר שכרגע יצרתי שתי לוג X, כי אם הייתי עושה שתי לוג מסוימים שמצאים פה בתוך החזית, ועל סמך זה אני שותה בשבת, אולי אני שותה את התרומה. לו יצויר זה כבר עכשיו ברור מי הם השתי לוג, אז אי אפשר להגיד יש ברירה. הרי כל בר דעת מבין שאם היה חזית של יין ונופל לבפנים שתי לוג של תרומה, אפשר לשתות את זה בהנחה שזה לא יתבטל? אפשר לשתות את זה? ברור שלא. למה אי אפשר לשתות את זה? כי יש פה תרומה. אז מה פתאום לבוא ולהגיד שאני לוקח חולים ואני יוצר בפנים תרומה ועל סמך זה אני שותה? התשובה היא, מה זה ברירה? ברירה בא ואומר, אני עושה פעולה עכשיו שהחלות שלה יתברר למפרע. כשאני אבוא במוצאי שבת ויוציא שתי לוג, אז יתברר מלמפרע שמה שאני דיברתי ביום שישי חל על הדבר הזה. אבל לא שכבר יש פה חלות של תרומה. לא. כשאני קראתי לו שם, אני אבל לא ביררתי על מה שמתי את השם. כאן בפנים אני מתכוון שמשהו, זה חייב להיות. גם אם זה קשה לך, אתה יכול להתקשות במושג איך החלות פועל. אבל אתה לא יכול לבוא ולעלות על הדעת שהחלות הזה כבר חל. טוב, הזמן קצת רע. אני מקבל את זה ברובים, לא קרה כלום. מה שנגיע לענייננו, ודאי שכאן כשבאים לדבר על החטאת מדובר בפרשת תנאים, אחרת לא שייך לבוא ולדון פה דיני ברירה. אומרת הגמרא, מוכרח להתקדם. מה? כן. אי אפשר. אין מבטלים איסור בידיים. אחרת אין לך אף פעם בעיה של תערובת. אבל אין לך בעיה של תערובת. אז כל תערובת תוסיף. ברת השם, נגיע לפוגיות של תערובות. אנחנו בדבר כל נגענו טיפה, עבר, עבר, ואם לא, לא קרה כלום, אנחנו יכולים להמשיך לקרוא אותו דבר. אומרת הגמרא, אז מה הפתרון שאתה טוען לי? אני בעצם רוצה לדעת שרב יהודה סובר שאין ברירה, זה התשובה שלך. וכיוון שאין ברירה, אבל אני לא יכול לבוא ולהוציא ארבע זוזים מתוך הקופה ולקרוא לזה חטאת של פלוני. אומרת הגמרא, מנהלה, מי אומר שרב יהודה אין סובר, שאין דיני ברירה? אילה עם המהדתנן, אם תרצה להוכיח את זה מהמשנה הבאה. זה משנה, אני לא בקי בשף, אבל זה משנה שמופיע בטח שש, שבע פעמים ומסתום יותר בשף. סוגיה מאוד חשובה, סוגיה מאוד ארוכה, אבל המקור ששם צריך להרחיב אותה זה במסכת גיטין, תפחת ד' עמוד ב' חפי עמוד א'. שם זה המקור. כאן אנחנו משאילים את הסוגיה. אבל כשאנחנו משאילים, אנחנו מבוררים אותה ביחס לסוגיה שלנו בלבד. שם צריך להכיס, או לבדת עצמות, או לבדת אחים, זה לא המקום אצלנו. מה כן אצלנו? המשנה פותחת הלוקח יין מבין הקוטים. קוטים יש לנו מחלוקת בגמרא עם גרי עריות או גרי אמת. אבל כולה אלמה לא פליגי שדור שני, גם עם גרי אמת, גברו עליהם וריחקו אותם מעם ישראל, והרם כגוי לכל דבר. גברו על פיתם, גברו על יינם. כאן אנחנו מדברים לפני הגזרה. למען דאמר גרי אמת, שהוא לא נוכרי, קודם הגזרה, אבל אנחנו באים ואומרים שאדם שלוקח יין מבין הקוטים, ולמה אני מדבר על קוטי? יכלתי גם להגיד הלוקח יין מהמארץ. גם יין מהמארץ צריך להפריש תרומות ומאפות. אבל יין שלוקחים מהמארץ לא צריך לתת תרומה גדולה. כי עמי הארצות לא חשודים על תרומה גדולה, רק על המאפרות. אבל כשאתה בא לדבר איתי עכשיו על קוטי, קוטי, אני לא סומך עליו אפילו על תרומה גדולה. על אף, היא אומרת, ממש על קצה המזג, אבל על אף, שלמעשה הרי הקוטי הזה אנחנו יודעים, יש גמרה מפורשת, שדברים שהם החזיקו, הרבה מדקדקים ביותר מישראל. תורה שבכתב, מי ראיכם שומרים. מדקדקים על כל פרט. תרומות ומעפות זה דאורייתא. אם זה דאורייתא, מה הבעיה שלך עם הקוטי ומפריש? תרומות ומעפות. התשובה היא חיובי, נכון. אבל, זה אצלו בבית. אצלו בבית, אם תרצה לבוא ולאכול, ויש לך שאלה, אם הוא יפריש תרומות ומעפות, אתה רואה שהוא אוכל מאותו דבר, אתה יכול לאכול בהנחה הזאת. כמובן, קודם הגזרה. אבל אני עכשיו מדבר איתך שהוא רוצה לתת לאחרים, אתה קונה ממנו. למה יהודי לא יכול לתת לחבר שלו בשר נבלה? מה יש? יותר זול לקנות את זה, אז למה הוא לא יכול לתת לו? כי אנחנו אומרים, לפני עיוור לא תיתן מכשול. הקוטי אצלו לפני עיוור, כשאדם הוא סגי נהור, אז אל תשים לו רגל כדי שהוא לא ייפול. אבל להכשיל מישהו ביסורים לא קיים אצלו. אז ממילא הם חשודים על תרומות ומעפות. א', לבוא מצד דיני גזלה, שהוא גובל את הכהן והרי זה דאורייתא, זה אתה רואה שגם המאה הארצות שלא חשודים על הגזל, חשודים על המעשרות. כי הוא יוצא מתוך הנחה שזה לא נקרא גזל. או, מכיוון שעדיין בפועל לא הפרשנו, וכל זמן שלא הפרשנו, זה לא שייך לכהן, לא שייך ללידי. אז באמת זה לא גזל. יותר מזה, הקוטים האלה דורשים את הפסוק ואכנת ולא מוכר. זאת אומרת, אדם שמוכר סחורה לא מחויב להפריש תרומות ומעפות. אתה לוקח, אתה קונה ממני, מה פתאום שאני אעשה תרומות ומעפות? ולכן, הלוקח יין מבין הקוטים, ועכשיו אנחנו בנקודת הנחה שהוא לא יפריש תרומות ומעפות, אין מקום נוסף בשב שמופיע המשפט הזה. ערב שבת עם חשיכה, זה לא מופיע באף מקום. רק אצלנו. רש"י לומד כאן ובכל מקום, שהסיפור שלנו מדובר אפילו ביום שלישי בשבוע. לצורך הגמרא, ערב שבת, אפילו ערב שבת בבוקר. נו, אז מה הבעיה? הבעיה שהבן אדם הזה אין לו כלים. הוא מאוד רוצה לעשות ומעשות, יום שלישי. אבל יש לו עכשיו שמחה, הוא צריך להוציא יין. ואין לו כלים לעשות ומעשות ומעשות, מה הוא יעשה? תוספות לומד בכל מקום, שבאמת מדובר ערב שבת עם חשיכה. להפריש תרומות ומעשרות אפשר גם עם חשיכה, בין השמשות. לסכן את זה בכלי אסור בין השמשות. האופציה האחידה זה לקרוא שם, ולעשות בפועל את הפעולה במוצאי שבת. יש אומנם תוספות בגיטין שדן לגבי סיפור אחר, לגבי ביאור מעשרות. אנחנו כרגע למדנו פשט שפיע בעצמנו בסוגיה. ערב שבת עם חשיכה. עומד ואומר, שני לוגים שאני עתיד להפריש הרם תרומה, כי אמרנו שבקוטי צריך גם לתת תרומה גדולה. אם אתה רוצה לתת תרומה גדולה, אז אתה צריך לתת מתקנת חכמים עין בינונית. יש לנו עין יפה 1:40, עין בינונית 1:50, 2%, ועין רעה 1:60. מדאורייתא חיטה אחת פותרת את הכלא. אחרי זה אומר, עשרה מעשה ראשון. אומר תוספות הוא לא דייק, מה זה לא עשרה, זה עשירית. כמה זה עשירית אחרי שעושה את השתיים? זה 9.8, זה לא 10. לא דק. תוספות בגיטין חפי אומר, לא. למה? בתירוס השני אומר תוספות, שבאמת הוא דק, הוא צריך לתת 10, למה? כי הרי מדאורייתא חיטה אחת פותרת את הכלא. רבנן רצו להיות נחמדים עם הכהן, ואמרו, תן לו עין בינונית, לצורך הסוגיה. עין בינונית. מה, זה על חשבון הלידי? אתה בעל הבית רוצה לתת מה טוב ומה נעים, אבל אתה מדאורייתא רכיסה אחת פותרת את הכלא, אז אתה היית צריך לתת לי עשירי, תן לי עשירי. 9 מעשר שני בשנה ראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, או מעשר אני בשנה שלישית ושישית, הוא מייחל ושוטה מיד דברי רבי מאיר. מה הוא עושה? רש"י לומד ומייחל, מחלל ושוטה. למה? כי מעשר שני אפשר לפתור את הבעיה במקום. אדם שיש לו הרבה מעשר שני, מה הוא עושה? אז הוא פודה את זה על כסף, וצר את הכסף ועולה לירושלים. כל מה שאפשר לתקן, אומר רש"י, תתקן מיד. אז פה אפשר לחלל, להעביר את הקדושה למטבע, ובעיות של מעשר שני כבר אין לך. אומנם תוספות חולק מכל וכל, ותוספות מסביר ומייחל, או מייחל מלשון מתחיל לשתות, אבל זה לא נוגע עכשיו אלינו. כאן תוספות מפתיע את זה בלובב עמוד א' בתוך התוספות הראשון למעלה. האמצע התוספות, שם בגיטין זה בהרחבה, עוד יבואה הרבה זאת השם. אומרת המשנה, רב יהודה ורב יוסי ורבי שמעון עופרים. למה הם לא נותנים לו לעשות את זה? כי איך אתה רוצה לבוא ובמוצאי שבת מה לעשות? לבחור פה שתי לוג ולהגיד שעל זה זה חל למפרע, יש ברירה. אני סובר אין ברירה, ומכיוון שאין ברירה, אז אי אפשר לבוא ולעשות את זה. על מה? אין ברירה. הנה ראיה, שרב יהודה סובר, אין ברירה. שואלת הגמרא ממאי, דילמה, שאני אתם כדי קטן איתנה, אמרו לו לרבי מאיר, אתה מודה שמא יבכה הנוד, ונמצא שותה כבלים למפרע? אומרת הגמרא, מי אומר שלא סוברים ברירה? יכול להיות שבאמת יש ברירה. אלא יש לי חשש לגמרי שיש ברירה. אז מה הברירה אומרת? שבמוצאי שבת שתבוא להוציא, יתברר מלמפרע שזה היה המעשר. ומה יקרה אם בשבת יישבר הנוד, יישפך כל היין, תבוא מוצאי שבת, אתה יכול למצוא צחול, מה אתה עושה? נמצא ששפית הכבלים. אז אני לא פותר את זה, לא סומך על זה. אחרי שזה תרומה ומעשרות אין בעיה. אבל בדירי ברירה הסברנו, זה עדיין לא תרומות ומעשרות. מה שאתה... לא, אי אפשר. כי צריך לקבוע לו שם. צריך להפריש אותו. להפריש אותו. וכיוון שהוא לא הפריש אותו, זה לא יועיל. לא. בעזרת השם גם זה יבואר. אז זה ודאי לא ככה, אבל תפות גם דבר. אומרת הגמרא, אמר להם, לקשיבקע. אתם אומרים טוב, נדבר על זה. מה הפירוש? אומר רש"י, יכול למסור את זה לשומר, אני לא חושש לדבר כזה. זה לא חשש מצוי. אומר תוספות במקום אומר, תאימה, מנהלי דתיים משום דיין ברירה, רק אתה מבדת, אמר משום קיית הנות. זאת אומרת, אתה מתחיל בהנחת יסוד שרבי זה סובר אין ברירה, ואתה כל כך מביא משנה ותורח. ככה, בסופות, אם בשביל מה? הרי למעט אתה אומר לבד, כתוב בגמרא, זה לא אנחנו מסיינו את זה. בכל סוגיה, ככה מסיים את הסוגיה. אמרו לו, אמר להם לקשיב עקב. אבל זאת אומרת, שאתה יודע מהנחת יסוד שהבעיה זה לא ברירה, מה אתה מביא לי את זה? זה בכלל לא מגיע לי לידי ברירה. אומר תופות לו. רבנן אומרים לרב מאיר, דיין, מה הטעם שלנו? אין ברירה. אתה יודע מה, אתה מתקש ואתה סובר, יש ברירה? גם לשיטתך זה לא יכול לעבוד, כי שם היווקע לא. אומר להם, אומר, לקשיבקע. יש כאלה שרצו לתרץ ולא תופות אצלנו, אבל יש בראשונים שאמרו, שהם באים דווקא עליו עד רב מאיר. רב מאיר חי שלמיותה בכל מקום. אז אלה באים לרב מאיר, אתה רב מאיר שחושש שלמיותה, אז הרי יש לך לחשוב שם היווקע לא. אצלנו זה לא טיינה, זה לא מדבר עלינו, אבל אתה הרי סובר שזה טענה. בסדר, ראיה אין לי מפה. אומרת הגמרא, אין לה מדתני איו, יש לי ראיה, ממשנה מאוד מפורסמת שדובר במסכת עירובין, דתני איו רב יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, הנידון עירובי תחומים, כיוון שעסקנו בזה, יורשה לי לצמצם את הדיבור, העיקרון, בן אדם נמצא בשבת ורוצה ללכת, מעבר לאלפיים ממה שיש לכל רוח מחוץ לעיר, תחום שבת, מה הוא עושה? מניח את העירוב שלו, שני תבשילים, אחרי אלפיים ממה, וקונה שביטה באותו מקום. התוצאה, שהיום הוא לא בן העיר, הוא בן השדה, הוא גר במקום השביטה. ממילא, כמו שאדם שגר בעיר יש לו אלפיים ממה לכל רוח, גם לא יש אלפיים ממה, אלפיים ממה עד העיר, ועוד אלפיים אמה מהמצודה שלו לצד השני, סך הכל ארבעת אלפים אמה. אבל גם על אף שהעיר נשארת לו דל לדמות כמבואר, לצאת בצד השני הוא לא יכול לצאת מילימטר, כי נגמר לו תחום אלפיים שנה. בן אדם שמע שבאותה שבת צריכים להגיע לעיר שני חכמים, רבי יעקב ורבי חיים. הוא לא יודע לאן ללכת לדרשה, אומר, אתה יודע מה, נראה איך נתעורר בבוקר לפי זה, זה מדבר טוב בדרש, זה מדבר טוב בהלכה, נראה אם בבוקר יהיה לי כוח להלכה, נלך להלכה, אם לא נראה. אז זה כתוב ככה. אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. אי אפשר לבוא ולהחליט בבוקר. תחליט איפה קנית שביטה. שיתברר, אין ברירה. אלא, אם בא חכם למזרח, מה אני כן יכול לעשות? אני יודע שחכם אחד צריך לבוא לעיר. עכשיו, אני לא יודע מאיזה צד הוא יגיע. מצד דרום או מצד צפון. אבל אני אומר ככה. אם בא חכם למזרח, אז אני רוצה שהעירוב שלי יחול למזרח. אם למערב, אני רוצה שעירובי למערב. אבל לכאן ולכאן, לשני המקומות בשבת אי אפשר ללכת. ואבינן, ומה ישנה לכאן ולכאן ולא?
אותו עירוב?
לא, שני עירובים, בכל מקום הוא עושה עירוב. אבל זה גופה שואל את הגמרא. מה ישנה לכאן ולכאן ולא? למה אם הסיפור היה עם שני חכמים, אז אי אפשר לצאת, למה? כי אין ברירה. אז אתה לא יכול להחליט בשבת מה חל מערב שבת. נו, אז הרי גם למזרח ומערב נמי אין ברירה, מה אתה אומר? אני לא יודע לאיפה החכם יגיע. כשיהיה בבוקר והתברר שהוא מגיע בבוקר לצד מזרח, אבל מתכוון שהעירוב שלי במזרח לא יהיה. ואם יתברר בבוקר שהוא הגיע בבוקר למערב, אז העירוב שלי טוב למערב, אבל אין ברירה. ואמר רבי יוחנן, כשכבר בא חכם, תדע מה הסיפור? המציאות קיימת, רק הוא לא מכיר את המציאות. במקרה של שני חכמים הוא רוצה ליצור מציאות בשבת. אין ברירה. אי אפשר ליצור מציאות בשבת. אבל בחכם אחד, החכם כבר הגיע בערב שבת. אבל אתה תדע בבית כנסת יתברר בבוקר לאיפה החכם הגיע. אז אתה אומר ככה, העירוב שלי חל איפה שהחכם נמצא עכשיו. וזה קרה בערב שבת, לא מדיני ברירה. בבוקר מתברר לי מה עשיתי בערב שבת. אומרת הגמרא, הנה אתה רואה שיש לנו מושג של אין ברירה. זאת אומרת שרב יהודה סובר אין ברירה. אז למה אין לי כן של חובה? כיוון שאם יהיה לי חובה ועלול להיות מצב שמישהו ימות בוודאי, אז לא נוכל לסכן, כי אפשר להוציא ארבע מטבעות, ארבע זוזים עבור החטף. אומרת הגמרא, ועכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, דולי. עכשיו אנחנו חוזרים. והשתא דאמרינן לרב יהודה אין ברירה. זאת אומרת, מה הסיבה שאין לי כן של חובה? רק בגלל שאין ברירה. הכתיבה איתלי, אבל לסמוך על כתיבה, כמו ב-13 שופרות הקיימים, הרי סומכים על כתיבה. ואתה לא חושב שייתן תקלים חדיתים ועתיקים או עתיקים וחדיתים. אומרת הגמרא, אם ככה, יום הכיפורים נע מנעה וצרי ונכתב עליי הוא, בוא נעפה שתי קופות. אחד יהיה כתוב עליו כן, בגדול, יפה עם ציור של פר, ועוד אחד יפה עם ציור של סעיר, ולא יהיה לנו תקלה. עונה הגמרא משום חול שזה כהן גדול לא בדעתי. כהן גדול, יום הכיפורים, הוא עלול לטעות. עלול לטעות כהן גדול. אז מה שאני יכול למנוע תקלות אני מונע. הרי כרגע הוא יצא לפני מלפנים, מקודש הקודשים. כולו אחוז שרפי אש. גמר עכשיו להתפלל על עם ישראל. עם התלהבות וחרדת הקודש הוא עלול לקחת את הכלי שהוא כבר השתמש בו פעם אחת. אז למנוע את התקלה הזאת אני לא רוצה. לא שזה חייב לקרוא. עלול לקרוא כזה מטב, ואומר זה רבי יהודה, אני לא רוצה. אז יש לי דרך לעשות את זה בלי שתי קנים. אומרת הגמרא, דהילו תימה אחי, בלא כתיבה נמי. בוא נגיד שאני לא תומך על כתיבה, ואין לי את הטעם של חול שדה כהן גדול. היי נפיש והי זוטר. יש תמונות הרי. בכלי של הפר זה דלי, הכלי של הפעיר זה כוס. וכי תימה לא מקבל להיקולי, מה תגיד? שגם בפר הוא לא לוקח את כל דם הפר. את הכמות דם שהוא מוציא מהפעיר זה הכמות שהוא מוציא מהפר. ואמר רב יהודה שוחט יש לקבל את כל דמו של פר שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך על יפות המזבח. אי וכי תימה דילמה משתפך מיני לא. אולי היה להיווצר מצב שנשפך לו. אז ממנה נשאר דם פר ושעיר אותו דבר. היי חיבר והי סומק. אמרנו שהיה זהב פרברים. למה הזהב נקרא פרברים? שהוא אדום כמו דם הפרים. דם של פר יותר אדום מדם של שעיר. אלא אז למה בכל זאת אני לא יכול לסמוך? משום חול שזה כאן גדול, לא בדעת איזה סימנים טובים. כשאתה לא נמצא בסקט במעמד כזה אילאי של קדושה. החנמי, למה לא סמכתי על כתיבה? באלמה ודאי שסומכים על כתיבה. משום חול שזה כהן גדול עבדתי. העוד הנחית היה שני הציבור שירד ממעמקים קרתיך השם, כמי דרבה, להתפלל לפני עמוד. אמר, בסדר עבודת יום הכיפורים, יסה והניחו על כאן שני שבהיכל, נטל דם הפר והניח דם הפעיר. אמר לו, אומר לו, רב אחד כרבנן ואחד כרבי יהודה, אתה תופס את שני הכיוונים. למה? מי סובר שהיו שתי קנים? רבנן. לפי רבנן מה עושים? מניחים את דם הפר ונוטלים את דם הפעיר. מה הוא אמר? נטל והניח. מי אומר שצריך ליטול והניח? רב יהודה. אומרת הגמרא, לכן תאמר אימה הניח דם הפעיר ורק אחרי זה נטל דם הפר. ומה השליח ציבור אחד? גם הוא ידע על אחד. עקו אחד. למשל יש לנו דין בספר תורה, שכשבאים לגלול ספר תורה, קודם מניח את הספר השני ורק אחרי זה גולל את הספר הראשון, כי לא משאירים את העמוד בלי. אז הוא אחד, שכיוון שיש ידים של ימין וכו', הם מעבירים על המצוות, וזהו אמרנו שלא לנותח, אבל לא המקום להביא. ברשותכם רק שתי מילים. תנו רבנן, כתוב הפסוק וכן יעשה לאוהל מועד. הפסוק אומר וחיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. וכן יפה לאוהל מועד, מה תלמוד אמר? כשם שמזה לפני ולפנים, דהיינו בקודש הקודשים, כך מזה בהיכל. מה אם לפני ולפנים אחת למעלה ושם למטה, מדם הפר, כך מזה בהיכל, אחת למעלה ושם למטה, מדם הזהב. וכשם שלפני ולפנים אחת למעלה ושם למטה, מדם הפעיר, כך מזה בהיכל, כנגד הפרוכת, אחת למעלה ושבע למטה מדם הצעיר. אגב גרר מסיים את הגמרא כי את הפסוק השוכן איתם בתוך תומתם אפילו בשעה שהם צמאים שכינה עמהם. אמר לה אמונה לרב חנינה השתה ברית מימתון, הוא בא ללגלג עליו שכינה לא איתכם, למה? כי הרי ודאי שאתם צמאים, דכתיב תומתה בשוליה, אז אתם צמאים בגלות. אם אתם צמאים אז השכינה לא איתכם. אמר לה איתך אז אם הכתיבו בוא תראה איך כתוב בפסוק השוכן איתם בתוך תומתם אפילו בזמן שהם צמאים שכינה שרויה ביניהם.